הגענו לדף נ"ד עמוד א', בשורות הרחבות סוף שורה השנייה. למדנו בדף הקודם שהאור, האש, נברא במוצא שבת. הגמרא מקשה על זה, והוא במוצא שבת עברי. והתניא, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. אדרבה, אחד מהם כפי שנראה זה האש. האש נבראה בערב שבת, של ששת ימי בראשית. בין השמשות, ואלו הן, באר, זה הבערה של מרים. המן, המן שירד בני ישראל במדבר. קשת, אחרי הגשם. כתב, זה צורת חקיקת האותיות של הלוחות. מכתב, זה הכלי שהשם חקק בו את הלוחות. והלוחות שהשם פסל, גם כן, הלוחות הראשונים. וקברו של משה. ומערה שעמד בו משה. ואליהו, גם מערה שעמד בו אליהו. כלומר, שעמד בו משה שראה לו השם את כבודו. ואליהו, כשהתחבא, מאיזבל. פתיחת פי האתון של בלעם, פתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים. כל אלה נבראו כבר בערב שבת, בבין השמשות. רבי נחמיה אומר משום אביו הפעור, והנה הקושיה, גם האש נברא בעצם בערב שבת בין השמשות. וגם הפרד, הפרד, הרכבה של סוס וחמור, גם זה נברא. והרעיון של כל זה, שבעצם אין שום דבר שנברא אחרי ששת ימי בראשית, יש מאין. אלא הכל נברא כבר מראש בששת ימי בראשית, ורק יוצא לפועל אחר כך. עוד רבי יושעי אמר, אומר משום אביו, אף העיל, גם הכבש, העיל שאברהם אבינו הקריב תחת יצחק בנו, וגם השמיר, תולעת שאוכל דברים קשים, נבראו בערב שבת בין השמשות. רבי יהודה אומר, אף הצוות, גם הצוות נברא בערב שבת בין השמשות. הוא היה אומר, כהוכחה לכך, צוותא בצוותא מתאבדא, הצוות שעושים על הפחים, נעשית על ידי צוות אחרת. הוא אוחז בצוות כדי לעשות את הצוות הזאת. ואם צוות הקמאית, אז איך עשו את הצוות הראשונה, מן עבד. איך עשו את זה? אלא עליי, צריך לומר, בריאה בידי שמיים. זה בעצם מגיע לידי ברידה, בריאה בידי שמיים, מגיע מהשמיים, ולכן אומרים שנברא בעצם בערב שבת בין השמשות. אבל יש מישהו שהשיב לטענה הזאת, אמר לי, אפשר יחסת לנו לדפוס, אפשר לעשות את הצוות הראשונה בדפוס, כמו על ידי יציקת מתכת רותחת לתוך דפוס, לתוך תבנית כזאת, כמו שיוצקים כלי כסף, ויקבל הכיוון, וכך יעשה כולה כאחד מהר. לכן לא חייב לומר שמדובר בריאה בידי שמיים הצוות, אלא אפשר לומר, הלאי בריאה בידי אדמי. בכל אופן, הקושיה, כמו שאמרנו, אמרנו שהאש נברא במוצאי שבת, ועכשיו אמרנו בשם רבי נחמיה שהאש נברא בערב שבת, לא קשה. הבא עודידן, הבא עודגנום. עודידן במוצאי שבת. האש שלנו נברא במוצאי שבת. מה זה אש שלנו? אש שאנחנו משתמשים. זה שימושו של האדם. אבל עודגנום, האש של הגנום נברא בערב שבת. גם על זה הגמרא מקשה, והוא דגיהנום בערב שבת. אם באמת האש של גיהנום נברא בערב שבת, בא תניא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אדרבה, נברא לפני בריאת העולם. אלו הן, תורה ותשובה וגן עדן, וגיהנום, וכיסא הכבוד בית המקדש, ושמו של משיח, כל אלה נבראו בעולם רוחני עוד לפני בריאת העולם. וכתוב פה גיהנום. וקודם כל מביאים אסמכתא מהפסוקים, תורה דכתיב, השם קנני ראשית דרכו, השם ברא אותי לפני שאר דברים. תשובה דכתיב בטרם הרים יולדו, הוא כתיב ותשב אנוש עד דקה ותום שוב בבני אדם. אז לפני שהרים יולדו כבר היה שוב בבני אדם, תשובה. גן עדן שנברא לפני בריאת העולם, תכתיב הייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, מוקדם לעולם. גיהנום דכתיב כערוך מאתמול תפתה, עוד לפני לעולם היה תפתה, כלומר גיהנום. כיסא הכבוד בבית המקדש נבראו לפני כן דכתיב כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. כלומר, מקודם לעולם, וכן מקום מקדשנו גם כן נברא ראשון. שמו של משיח נברא כל מי שנברא עולם, דכתיב איש שמו לעולם, לפני שמש ינון שמו. אז מתי גיהנום נברא? אומרת הגמרא כך, אמרי חללה הוא דנברא כל מי שנברא עולם. חללה של גיהנום נברא לפני בריאת העולם. אבל הוא דידי האש של גיהנום נברא בערב שבת. אומרת הגמרא באמת, האש של גיהנום נברא בערב שבת, והוא דידי בערב שבת עברי. ועתניא רבי יוסי אומר, הוא שברא הקדוש ברוך הוא בשני בשבת, אין לו קביעה לעולם שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. האש של הגיהנום שנברא ביום שני דווקא, אין בו, אי אפשר לכבות אותו, כמו שראינו בפסוק בישעיהו. ואמר רבי בנאה, ברי, רבי אולה, מפני מה לא נאמר כי טוב ביום בשני בשבת? למה לא נאמר כי טוב ביום שני? מפני שנברא בו אור של גיהנום. אז רואים כאן, לפי רבי יוסי, שאש הגיהנום נברא דווקא ביום השני. ואמר בלעזר, אף על פי שלא נאמר בו כי טוב, למרות שלא נאמר ביום שני כי טוב בגלל אש הגיהנום, חזהו כללו בשישי. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא אמר שנאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ואם כתוב כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אז הוא כלל גם את הדברים שהוא עשה ביום שני, שהם גם טובים מאוד, שגם מגיע. אפילו אש הגיהנום בעצם בא לכבודו של השם. בכל אופן אמרנו, שאש הגיהנום נברא ביום שני, ואומרת הגמרא כך, אלא חללה קודם שנברא העולם, חללה שהגיהנום נברא, כמו שאמרנו לפני בריאת העולם. ודידי בשני בשבת, האש של גיהנום בשני בשבת, כמו שאמר רבי יוסי עכשיו. ודידן האש שלנו שאנחנו משתמשים במחשבה על הליברות בערב שבת. היה תכנון לברות האש הזאת בערב שבת, אבל לא נברא עד מוצאי שבת. בפועל היה, לא יצא לפועל עד מוצאי שבת. כמו שכתוב בברייתא דתניא, רבי יוסי אומר, שני דברים עלו במחשבה לברות בערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת. שני הדברים אלו, כמו שאמרנו, זה האש והפרד. ובמוצאי שבת נתן לקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון, מעין דוגמה של מעלה, כמו דעת שמיים, והביא שני אבנים, תחנן זו בזו, הוא שפשף אותם זו בזו, ויצא מהן אור, יצא מזה אש. והביא שתי בהמות, והרכיב זו בזו, ויצא מהן פרד. רבי שמעון בן גמליאל אומר, הפרד הראשון הוא היה באמת בימי ענה, שנאמר הוא ענה שמצא תאימים במדבר. עוד דרשה על ענה, דורשי חמורות, כלומר אלה שדרשו פסוקים סתומים, היו אומרים, ענה פסול היה, ענה עצמו הוא היה ממזר, פסול. אחיו מאמו היה אביו בעצם. זה מה שנאמר כפי שנראה עכשיו, לפי הביא פסול, לכן הביא פסול, הוא הביא, הוא זה שהביא את הפרד לעולם, שנאמר, אלה בני שעיר אחורי, כתוב, וצבעון וענה, הרי שענה היה אחיו של צבעון. אחרי זה כתוב, וכתיב, ואלה בני צבעון והיה וענה, אז גם ענה היה בנו של צבעון. אלא מלמד שבא צבעון על אמו, ועולים מן הענה. בעצם ענה היה גם אחיו של צבעון, וגם בנו של צבעון. עומד עם עבדים מטרי ענה, אולי היו שני אנשים של ענה, מי אמר שזה אותו ענה? אמר רב אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה, אז אומר רב, אני הולך להגיד דבר שאפילו שהמלך שבור לא אמרו. כלומר, מי זה מלך שבור? אמרנו שמואל. היו קוראים לו שמואל, כי הלכה כמותו, הוא היה בקיא בדינים, והלכה כמותו בדינים, כמו מלך. איכא דאמרי, יש גרסה אחרת להקדמה הזאת, אמר רב פאפא אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה. אמרו דבר שאפילו המלך שבור לא אמרו, כלומר בלי שמואל. אמרנו רב, מי זה שבור מלכא? זה רב, לא שמואל, אדרבה. בכל מה אמר רב? אמר קרא, הוא ענה דמיקרא, הוא הרי הכתוב אומר, ואלה בני צבעון והיה וענה, הוא ענה שמצא את הימים. למה כתוב הוא ענה? הוא ענה זה מיותרות. אפשר להגיע, שמצא את הימים. אלא הוא ענה דמיקרא, הוא ענה שמוזכר לפני כן, שהיה אחיו של צבעון. הוא גם בנו של צבעון, כמו שאמרנו, והוא היה פסול, וכן הביא פסול לעולם. עוד הברייתא על דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, תנו רבנן, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ואלו הן באר, אומן וקשת, הכתב והמכתב, הלוחות, קברו של משה ומערה שעמד בו משה ואליהו, פתיחת פי האתון, פתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים, זה למדנו, זה דברים שלמדנו, ועוד ממשיכים, ויש אומרים אף מקלו של אהרון, שקדיה ופרחיה, גם מקלו של אהרון, אחרי שאמר את קורח, אז השם נתן סימן לבני ישראל, שאהרון שנבחר לכהונה גדולה, והמקל הזה, והשקדים והפרחים, הם נבראו כבר בערב שבת בין השמשות. ויש אומרים אף המזיקין, יש אומרים שגם המזיקין לעולם נבראו בזמן הזה. ויש אומרים אף בגדו של אדם הראשון נברא בערב שבת בין השמשות. מה זה בגדו של אדם הראשון? זה בגד שהיו חקוקים בו כל מיני חיה ובהמה כדי שישלוט ויכבוש את החיות. ויש אומרים שהכוונה קוטנות אור שעשה השם לאדם וחווה. תנו רבנן, 7 דברים מכוסים מבני אדם. כלומר נסתרים מבני אדם. מה הם? אלו הן יום המיטה, מתי אדם ימות. יום הנחמה, כלומר מה זה יום הנחמה? מתי אדם כבר יתנחם מדאגתו, כבר לא ידאג על כל מיני דברים. עומק הדין, עומק הדין זה הדין בפועל בין שני אנשים, בין שני צדים. הרוב האנשים הם שומעים עדות וכולי, לא מבינים את עומק הדין, באמת מה שקורה, איך אומרים, הם בודקים טענות ועדויות, לא מבחינים מה האמת המוחלטת. ואין אדם יודע מה בליבו של חברו, כמובן אפשר לדעת בו לבחון כליות ולב, ואין אדם יודע במה מסתכר, אדם לא יודע באמת איך אדם מתפרנס עד הסוף, ומלכות בית דוד מתי תחזור, ומלכות חייבת מתי תחלה, מתי מלכות רומי תחלה. או תנוע בנן 3 דברים עלו במחשבה ליברות, ואם לא עלו, דינו שיעלו. כלומר, היו 3 דברים שנבראו, שעלו במחשבה, היה בתכנון ליברות בששת ימי בראשית, והתקיימו לאחר מכן, ואם לא עלו במחשבה אז, היה ראוי שיעלו, סברו שיעלו, דינו שיעלו, שאם לא כן, לא היה אדם מתקיים. מה זה? על האמת שיסריח, כלומר זה דברים כל כך חיוניים וחשובים בחיים שצריך אותם, שהיו צריכים כבר להיות בתכנון מערב שבת בין השמשות, או לפני שנברא העולם, ששת ימי בראשית. האמת שיסריח, למה צריך שהאמת יסריח? כי אם לא כן, כל אחד שמת לו אדם שהוא אוהב, הוא ישמור אותו בבית, ויהיה מזה דבר נורא, גם יצייר את הבריאות, גם יהיה ניבול המת. לכן השם ברא שהאמת תסריח, שלא אדם לא ייקח, ישיר את המתים בבית, כי הוא אוהב את האנשים. כי כל אחד אוהב את הקרובה וישיר את זה בבית שלו. ועל המת שמשתכח מן הלב, גם זה כמובן צריך לעבור את הצער של המת. ועל התבועה שתרכב, גם כן תבועה צריך לרכב. כי אם לא כן, אנשים היו מאחסנים את כל האוכל ומביאים רעבון לעולם. לכן מזל שהאוכל מתאחסן. היום אולי זה קצת שונה, חומרים משמרים, אבל עדיין התבועה עדיין נרכבת. ויש אומרים אף על מטבע שיצא, גם מטבע. כלומר, צריך שיהיה מטבע איזה מטלטלים, ולא רק שדות וקרמים, כי ככה העניים יוכלו להתפרנס ולא רק מחקלאות, אלא גם מטבע, מטלטלים. או מטבעות של כסף, לא רק מטלטלים. הגענו למשנה בנונדל למות ב', משנה הבאה, לגבי מקום שנהגו, עוד מנהג שיש פה, בתשעה באב, האם עושים מלאכה, האם עובדים בתשעה באב, האם מותר לעשות, לעבוד בתשעה באב. אז מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. כי מותר לעשות מלאכה בתשעה באב, זה תענית שתקנו חכמים, זכר למדרש, אבל לא מצינו בו איסור מלאכה. אז לכן מקום שנהגו לעשות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה לא עושים, ולמה נהגו שלא לעשות? לא להסיח דעתה מן האבילות. אז אין עושים. ובכל מקום, לא משנה איפה נהגו, בכל מקום, בין שנהגו לעשות, בין שנהגו לא לעשות, תלמידי חכמים בטלים. תלמידי חכמים צריכים להתבטל עם מלאכה בתשעה באב, מדוע? כי הם מכירים בחסרון המקדש יותר. רבן שאומר גם ילומר, אולם יעשה אדם עצמו, תלמיד חכם. כלומר, עד הרשב"ג אומר, הטוב שאדם יעשה עצמו כתלמיד חכם לעניין זה, הוא לא צריך לחשוש שיגידו שהוא מתייהר, אלא אם הוא רוצה להיבטל עם מלאכה בתשעה באב, רשאי להיבטל. אמר שמואל, אין תמיד ציבור בבל, אלא תשעה באב בלבד. כלומר, תשעה באב הוא התנית היחידה בבבל שעושים בו דברים חמורים ממש. מה זה דברים חמורים של תענית ציבור? מפסיקים לאכולים בעוד יום, אסורים במלאכה, ואז יש עוד כל מיני מסכת תענית דברים שעושים דברים חמורים שנראה אותם עוד קצת. האם מוסיפים ברכות ב-18 וכו'. אלו התעניות שהיו גוזרים על הציבור כשלא ירדו גשמים. זה מבואר מסכת תענית. אז בבבל, התענית ציבור היחיד שיש חמור כזה, זה תשעה באב. מדוע? בבל לא זקוקה לגשמים, ולכן לא היו, לא כמו בארץ ישראל שהיו צריכים לגזור תעניות חמורות בארץ ישראל על הגשמים, בבל, שיש בו נהרות רבים, לא זקוקה לגשמים, ואם גזרו תענית על דבר אחר, אז כמובן, סתם היו על דבר או משהו אחר, אז אין חומר תענית ציבור נוהג בזה, אלא רק בתשעה באב. עומד מעל, אם זה סבר שמוע, האם זה אומר ששמוע לסובד תשעה באב בין השמשות שלו אסור? האם זה אומר ששמוע לסובד שהוא מחשיב את התשעה באב כתענית ציבור, שהוא חמור? אז הוא אומר תשעה באב בין השמשות שלו אסור לאכול באכילה ובמלאכה? מחמירים אפילו בין השמשות של תשעה באב? ואמר שמוע לתשעה באב בין השמשות שלו מותר? וחיתם רק הסבר שמוע כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר. תגיד, בסדר, הוא רק אמר תשעה באב זה כמו שער תענית ציבור. אולי שמוע לסובד שכל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר? אי אפשר להגיד כך, ונתנן הרי לגבי תענית ציבור, למדנו מסכת תענית, אוכלים ושותים מבעוד יום, מה זה בא למעט? לאו מיעוט בין השמשות, האם זה לא בא למעט בין השמשות? הרי זה בדיוק מה שאמרו, שבין השמשות אסור. אומרת מה לא, מבעוד יום בא לומר, למיעוט מי שחשיכה. אבל בין השמשות של תענית ציבור, לא מחמיר מספק, לכן אם שמואל אומר שבין השמשות של תשעה באב זה מותר, הוא גם אומר, זה לגבי תענית ציבור. הגמרא מנסה להביא סיוע לזה. נאמר מסיילה, אין בין תשעה באב ויום הכיפורים אלה שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. כלומר, ספקו של יום הכיפורים אסור, ספקו של תשעה באב מותר. מה הכוונה ספקו מותר? מה ספקו מותר? לא בין השמשות, האם אין הכוונה בין השמשות? נראים שלדעתו בין השמשות מותר. מהברייתא. אבל אני אומר לא, כדאמר רב שישי ברד רבידי לקביע דיארכה, מדובר ספקו מותר, כמובן לקביע דיארכה. ומכה שאנחנו מסופקים מתי נקבע ראש חודש, ואז לא ברור איזה יום יצא תשעה באב ויום הכיפורים. אז ביום הכיפורים הם מחמירים ומתעניים יומיים, ואילו תשעה באב לא צריך להחמיר עד כדי כך. עכשיו מתי מחמיר מת יומיים ביום הכיפורים? הרי בפועל לא עושים את זה. התוספות מסביר הכוונה אם יחיד יש לו ספק ולא קהילה שלמה שלא היו עושים את זה, אז הוא יכול להחמיר ביום הכיפורים יומיים, ולא בתשעה באב. אז גם כאן הכנה מלקביע דיארכה, ואין הכוונה ספקו מותר לגבי בין השמשות. אז דחינו את הראייה הזאת, את הסיוע הזאת מהברייתא. בכל אופן זו דעה אחת. דעה שנייה, דעה חולקת על שמואל, דרש רב, עוברות ומניקות מטענות ומשלימות בו כדרך שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. ובין השמשות שלו אסור, וכן אמרו משמיד רבי יוחנן. דעה שנייה, דרש רב וגם רבי יוחנן, שבין השמשות של תשעה באב אסור, לא כמו שלמדנו עד כה בשם שמואל, שבין השמשות שלו של תשעה באב מותר. אומרת, מה, האם באמת אמר רבי יוחנן כך? ומי אמר רבי יוחנן אחי, שאכן בין השמשות של תשעה באב אסור? ואמר רבי יוחנן, תשעה באב אינו כתענית ציבור. לא עניין תענית ציבור. מה אליו עניין בין השמשות? האם כשבא רבי יוחנן לומר שתשעה באב הוא שונה מתענית ציבור, האם לא בזה בדיוק רוצה לומר? לומר שתענית ציבור אסור לאכול בין השמשות, ותשעה באב מותר? אומרת, לא, למלאכה. זה הכוונה, למלאכה. הוא בא ללמד אותנו שתענית ציבור אסור לעשות מלאכה. תשעה באב מותר, מעיקר דין לעשות מלאכה. עומד גמרא, למה הוא צריך ללמד אותנו את זה? הרי למדנו במשנה לגבי מלאכה. מלאכה, תנינה. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. מפורש שמותר לעשות מלאכה בתשעה באב. וכל עניין של מנהג. ואפילו רשב"ג, שהוא אמר, לא אמר אלא דחייתיו ולא אביו. כל מה שרשב"ג אומר, לא מחזיק יוהרה, אבל מיסר לא עשה. כל מה שרשב"ג אמר, שלעולם יעשה האדם עצמו כתלמיד חכם, כל מה שהוא רצה לומר, שאדם יכול להתבטל עם מנחה, ולא נחשב כמתייהר. אבל לא אסר לעשות מלאכה בתשעה באב. אז מה הכוונה בדיוק? אלא מאי אינו כתענית, מה הכוונה שאמר ביוחנן תשעה באב לא כתענית ציבור, הכוונה לתפילת נעילה. בתענית ציבור היו מתפלים נעילה. אז בא רבי יוחנן למד אותם שבתשעה באב לא מתפלים נעילה. אומרת, אמר רבי יוחנן, למה שלא יתפללו באמת נעילה? ולוואי שיתפלל אדם וכל היום כולו, הולך וכל היום כולו. כלומר, אדם, אין בתפילה יתרה משום ברכה לבטלה. לכן, איך רבי יוחנן בא ואומר, לא מתפלים נעילה בתשעה באב? אלא אומרת, הגמרא, התם חובה, החמר רשות. באמת נכון. בתענית ציבור תפילה נעילה היא חובה. אבל כאן, בתשעה באב, רבי יוחנן אמר שמותר להתפלל אדם כל היום כולו, הכוונה רשות. ובהתאם הביאור אחר, מה אינו כתענית ציבור? הכוונה עניין 24. מה הכוונה עניין 24? 24 ברכות שמתפללים בתפילת עמידה, שתענית ציבור שמוסיפים בחזרת השץ. רבי יוחנן בא ללמד אותנו שבתשעה באב לא מוסיפים אותם. ביאור שלישי בדבר רבי יוחנן. הפאפ אמר, מה אינו כתענית ציבור? מה הכוונה תשעה באב לא כתענית ציבור? אינו כראשונות, אלא כאחרונות. יש תעניות ראשונות שבית דין גוזרים על ציבור, שאז בבין השמשות שלהם מותר באכילה ושתייה, ואילו באחרונות, שזה כבר תעניות חמורות יותר, שתעניות שגוזרים על הציבור בגלל גשם, אז בין השמשות שלהם אסור באכילה ושתייה. ואסורה, הוא בא לומר אותנו, הן לא כראשונות, לא כמו הראשונות, הן שהן קלות יותר, אלא כאחרונות שאסורים בבין השמשות באכילה ושתייה. הגמרא מקשה על זה מיטיבי, אין בין השמשות, אין בין תשעה באב יום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. מה ספקו מותר לה בין השמשות שלו? הרי זה בדיוק מה שאמרנו, בין השמשות לכאורה, מותר. עכשיו, מה שרצינו להביא סיוע לרב, עכשיו אנחנו מקשים על רבי יוחנן. רבי יוחנן בא ואומר, בין השמשות שלו אסור, הרי כתוב ספקו מותר. אז כמו שאמרנו כבר לא. אמר רב שישי ברידי רבידא, כמו שאין שם סיוע מהברית הזאת, גם אין כאן קושה, לקביע דיארכה, הברית הזאת עוסקת בקביע דיארכה, כמו מתי נקבע ראש חודש, והאם צריך להסתפק ולעשות, אם אדם לא יודע מתי היום יצא, בתשעה באב ביום הכיפורים, להתענות פעמיים או לא. הגמרא חוזרת לברייתא שראינו לפני כן, שאין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר. אומרת הגמרא, הלכל דברים זה וזה שווים, משמע ששאר דברים שווים. תשעה באב יום הכיפורים, מסייע לרבי אלעזר, זה מסייע למה שאמר רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, אסור לו לאדם שיושיט אצבעו במים תשעה באב, כדרך שאסור להושיט אצבעו ביום הכיפורים. יש איסור רחיצה ביום הכיפורים. איסור רחיצה כולל גם להושיט אצבעו במים, אפילו באצבע קטנה, גם בתשעה באב. רואים שזה שווה, תשעה באב ביום הכיפורים, משאר הדברים. הגמרא מקשה על זה מיתי ואין בין תשעה באב לתענית ציבור, אלה שזה אסור ביעשה המלאכה, וזה מותר ביעשה המלאכה. במקום שנהגו, הלכל דברים זה וזה שווים. אז רואים ששאר הדברים, תשעה באב ותענית ציבור שווים. מה כתוב לגבי תענית ציבור? ולגבי תענית ציבור תניא, כשאמרו אסור ברחיצה, כשאמרו לגבי תענית ציבור שאסור להתרחץ, אמרו אלא כל גופו. אבל פניו וידיו ורגליו לא. מפורש, בתענית ציבור מותר בעצם להתרחץ, לרחוץ את האצבע, פניו וידיו ורגליו. ואם תשעה באב תענית ציבור שווים, משהו שגם תשעה באב זה מותר. זה מקשה על רבי אלעזר, שהוא אמר שזה שווה ליום הכיפורים, שאסור אפילו אצבע קטנה. אלא אמר הפאפה, תנא כולי כולי כתנא. התנא שנה את הברייתא ולשנה רק את הכולות של תשעה באב. לא בא לומר מה חמור יותר, רק מה קל יותר תשעה באב. לכן אי אפשר ללמוד מתענית ציבור. כלומר, בתחילה, שנה שאין תשעה באב קל מיום הכיפורים, לכתחילה אלה שזה ספקו אסור, זה ספקו מותר. ובסוף, שנה אין תשעה באב קל מתענית ציבור, אלה שאין לעניין מנחה. אבל התנא לא עוסק בחומות של תשעה באב מתענית ציבור, שאי אפשר לדייק מהם לגבי תענית ציבור. הגענו ובכל מקום תנאי חמים בתהילים, זה נראה בעזרת השם. פעם הבאה בנונה עמוד א', חזק וברוך.